לרדיו אורנים 103.6 FM, תחנת הרדיו של מכללת אורנים. חפשו אותנו באינטרנט, רדיו אורנים.
שלום לכם וברוכים הבאים לעוד תוכנית הפודקאסט שלנו טניה לחיים. ברוך השם, אנחנו נמצאים כבר בתוכנית השישית שלנו, ממש מסיימים חטיבה ראשונה בספר הטניה בשעה טובה ומוצלחת. אני מאחל לכולם מאזנה נעימה. אז על מה בעצם נדבר היום? אנחנו כבר אוחזים עמוק עמוק בספר התניה. אנחנו יודעים שיש שתי נפשות שנלחמות כל הזמן ביניהם. יש את הצדיק שמצליח לנצח, יש את הרשע שמפסיד, יש את הבינוני שנלחם כל הזמן. אז מה חסר לנו בחלק הזה של ספר התניה? ובכן, מה שחסר לנו כאן זה איך מנהלים את המלחמה הזאת. איך עושים את זה בצורה הטובה ביותר? אמרנו במפגש הקודם שזה אפשרי לכל אחד ואחד. השאלה היא איך באמת עושים את זה. איך עושים את זה בצורה כזאת שמצליחים להיות במודעות עצמית תמידית כל הזמן? הסיפור הזה לא פשוט בכלל, וזה הנושא של הפרק שלנו, מוח שליט על הלב. איך אנחנו מצליחים לשלוט על עצמנו, יכולים לפחות להצליח בכל רגע מחדש. אז בואו נצא לדרך. אוקיי, ובכן, כדי להיכנס לפרק שלנו הנוכחי, בואו נקדים קודם כל מה למדנו עד עכשיו, איפה אנחנו אוחזים בספר התניה ומאיפה אנחנו יכולים להתקדם. בעצם למדנו שיש לכל יהודי, לכל בן אדם, יש שתי נפשות. נפש אחת היא נקראת נפש אלוקית, והנפש השנייה היא הנפש הבעמית. האלוקית מושכת את האדם תמיד לצד הטוב, לצד האלוקי, לצד של הערכים. לעומת זאת, הנפש הבעמית מושכת אותה תמיד לענייני העולם, לחומריות, לחומרניות, והמלחמה היא תמידית. כל הזמן האדם נקרא מבפנים בין מה שנכון לעשות למה שהוא רוצה לעשות. כמו שדיברנו על זה בהרחבה, כמובן בפרקים הקודמים של הפודקאסט שלנו, טניה לחיים. למדנו שיש איך כל נפש פועלת, ממה היא מורכבת. למדנו גם שלהיות בינוני זה לא דבר כל כך פשוט. להצליח לשלוט בעצמי כל רגע ורגע, להיות במודעות עצמית מלאה, דבר שהוא לא בהכרח קל בכלל. אבל מה למדנו שזה אפשרי? כי כל אחד ואחד יכול בכל רגע לבחור, להגיד לעצמו, אני רוצה להיות בצד הטוב, בצד הנכון. ואחד כזה הוא יכול להיות בינוני. השאלה הגדולה שאנחנו רוצים להעמיד במרכז המפגש שלנו היום, זה איך עושים את זה. איך בן אדם באמת יכול לשלוט כל הזמן על הרגשות שלו, לשלוט על המעשים שלו, לחיות חיי מודעות. איך עושים את זה? מסתבר שבעל התניא מביא פתרון, לא פתרון, הוא מביא טכניקה מאוד בסיסית, והיא מאוד תבועה בנפש שלנו כבני אדם. והטכניקה הבסיסית הזאת, היא מלווה את ספר התניא לכל אורך הספר. זאת אומרת שהדבר הזה, אותה תכונה שהאדמו"ר הזה כן מדבר עליה, הוא ימשיך ויזכיר אותה בכל שלב ושלב בספר התניא. וזה גם קשור לאיך שהוא הקדים ובנה את הבניין עד איפה שהגענו עד עכשיו. מהו אותו כלל? הכלל הזה נקרא מוח שליט על הלב. מה זה אומר? זה אומר שלאדם יש תכונה טבעית כזאת, שהמוח הוא שולט וגובר על הלב. כמו שבגוף האדם המוח נמצא מעל הלב, בצורה פיזית, הוא נמצא מעל הלב. ככה גם בנפש, החלק של המוח שנמצא מעל הלב, הוא זה ששולט ומצליח להתגבר על הלב בכל רגע ורגע. השאלה, מה זה אומר שהמוח שליט על הלב? אז קודם כל, כמו שהקדמנו כבר בפרקים הראשונים, הנפש בנויה בצורה כזאת ששכל מוליד רגשות. זאת אומרת, כל רגש מסוים שאני רוצה שיהיה לי, אני צריך להתחיל אותו מהשכל, הוא מתחיל מאיזשהו מקום מסוים, והמקום הזה הוא השכל. אם אני מצליח להכיר את ההכרה הזאת, להבין את ההבנה הזאת, שהשכל הוא מתחיל כל רגש, אז אני כבר מבין שאם השכל מתחיל, אז הלב יכול לשמוע לכל השכל. דיברנו באחד המפגשים הקודמים על שינוי הפרשנות לאירועים. כשאני משנה פרשנות לאירוע, זה אומר שאני משנה את השכל שלי כלפי המצב בו נתקלתי. וכששיניתי את הפרשנות, אז הלב מתחבר אוטומטית למצב החדש שלו אותו אני הגדרתי. וזה הכלל שאומר מוח שליט על לב. אחרי הנחת היסוד הזאת שהמוח, שהשכל מוליד מידות, אז זה הרבה יותר מובן למה המוח שליט על לב. מה זה אומר ברמה הפרקטית? זה אומר ברמה הפרקטית שכשאדם מבין משהו מסוים, כשהוא חושב על משהו מסוים, אז הלב שלו ילך עם זה. לכאורה נשאלת השאלה, לפעמים אנחנו רואים אנשים שלא הולכים. זאת אומרת, שזה לא הולך, הלב לא הולך לפי מה שהמוח חושב ומבין. התשובה היא, כשהמוח לא השתכנע לגמרי, הלב עדיין לא שם. לצורך הדוגמה, הבאנו את הדוגמה הזאת כבר מספר פעמים, אבל היא דוגמה שהיא תמיד טובה. לצורך הדוגמה, האדם שרוצה להיגמל מסיגריות, רוצה להפסיק לעשן. כל עוד המוח לא הבין ולא הסכים ולא הפנים את הדבר הזה לגמרי, שאני והסיגריה זה שתי דברים שונים ולא רוצה להתחבר אליהם, האדם עדיין לא נגמל. זאת אומרת, ברגע שהוא יגיע להנחה, עכשיו איך מגיעים להנחה הזאת? זה יכול להיות בן אדם שחבר משכנע אותו. זה יכול להיות אחד שהרופא אומר לו, תשמע אדוני, אם אתה ממשיך במצב שלך, אחריתך מי ישורנו. זאת אומרת, אי אפשר לדעת מה יהיה איתך. אז בן אדם שמגיע להכרה הזאת, הוא אומר, וואה, אני חייב לתפוס את עצמי, זהו. אני עכשיו מגיע למסקנה, להחלטה, עוזב את הכל ומטפל בעצמי, מה שנקרא. זה דבר שהוא מוכרח להיות. זאת אומרת, כשהמוח פועל כמו שצריך, כשהראש עובד כמו שצריך, אז הלב נמשך אחרי המוח. בגלל שאנחנו אנשים חומריים ואנשים רגילים, בני אדם בסך הכל, שעשויים מעולם של רגשות, עולם מלא של רגשות, לכן הלב באמת ברוב המקרים מצליח כן למשוך אותנו, כי המוח אומר, תשמע, אני לא מתווכח, אני עולה, אני זורם. אבל במצבים בהם המוח כן מגיע למסקנה, אז הלב כבר לא יכול לעמוד שם. זה נקרא המוח שליט על הלב. כשהמוח מחליט, זה גם נקרא במקומות מסוימים, זה נקרא כוח הרצון. יש לי רצון כל כך חזק. המוח החליט ההחלטה הזאת, אין שום דבר שיוכל לעמוד בפני אותו רצון. עכשיו, זהו הכלל הבסיסי, מוח שליט על הלב. עכשיו, כשמדברים על מוח שליט על הלב, יש לנו שני סוגים של שליטה של המוח על הלב, שזה מאוד מאוד מעניין. הסוג הראשון זה המוח שולט וכופה את הלב. זה שליטה שהיא שליטה כפייתית. זה אומר, אני רוצה לעשות משהו מסוים, אני אוהב משהו מסוים, אבל המוח אומר, לב יקר, תעמוד בצד, עכשיו אני פה השולט, אתה לא שולט. אתה רוצה את הגלידה? אני החלטתי שלא בא לי. אז אתה לא תאכל את הגלידה. למרות שאתה מאוד רוצה. המוח שולט על הלב ואומר לו, לא, אדוני היקר, את הגלידה הזאת אין. על דרך זה בדברים אחרים. הלב מתאווה לדבר מסוים, הוא רוצה לעשות משהו, הוא רוצה לפרוץ, לעוף, לגלות את עצמו. המוח אומר לו, אדוני היקר, נכון שאתה רוצה לגלות את עצמך, אבל אני השולט פה. זה נקרא מוח שליט מבחינה כפייתית. יש סיפור יפה שיכול להדגיש, כפייתית זה לא אומר שהדבר הוא שלילי. כפייתי זה אומר שהמוח פשוט שולט על הלב ברמה הפיזית שלו, ומצליח לשנות דברים אפילו שהלב רוצה אחרת. יש סיפור שממחיש את זה, אני חושב שגם סיפרתי אותו בעבר, על חסיד של אדמור הזקן, קראו לו הרב משה מיילש. סיפרתי את זה באחד ההפגשים הקודמים. הוא היה מרגל של הצבא הרוסי, לטובת הצבא הרוסי, בתוך צבא צרפת. אני מדבר על מלחמה שהייתה לפני 200-250 שנה, ואדמור הזקן הוא זה שעודד אותו לעשות את הדבר הזה. בכל מקרה הוא היה שם, ופעם אחת מסופר שנפוליון ככה חשד שיש מרגלים שם במחנה, אז הוא נכנס לאחד החפקים שם שהיה, והוא קלט את רבי משה הזה עומד שם. היה נראה לו מוזר, איזה חסיד שם עומד בין כל המפקדים, אז הוא היה בטוח שהוא המרגל. אז הוא בא אליו, קפץ עליו, שם לו יד על הלב ואמר לו, אתה המרגל. משה לא זז, ונפוליאון אמר, בעצם זה לא אתה. מה זאת אומרת? למה? הוא אמר, כשאני שם יד על הלב של מישהו, אם הוא חושד, שחושדים בו, אם הוא מסתיר משהו, הלב יתחיל לדפוק בצורה אחרת, כי הלב הפיזי משתנה בעקבות המתח והחרדה. אבל אצל משה זה לא זז, זה נשאר כמו שהוא, ולא היה שום דבר בעייתי בלב שלו, אז נפוליאון לא חשד והלך. שאלו את רבי משה אחר כך, אני חושב אפילו אדמור הזקן בעצמו שאל אותו, איך עשית את זה? איך עשית שלא הצלחת, שהלב לא זז? הרי בן אדם שהוא מרגל, איך יכול להיות שהוא לא יתרגש בצורה כזאת? אמר לו רבי משה, כל מה שבא לתניה, שאתה, אדמור הזקן, לימדת אותנו במשך השנים, היה שמוח שליט על הלב. זאת אומרת, הלב רוצה להתפוצץ עכשיו ממתח, זה מצב שהוא מצב לא נורמלי. אבל המוח שולט על הלב, אמר לו, אדוני, עכשיו אתה לא רועד. עכשיו אתה נשאר איך שאתה. זה נקרא מוח שולט על הלב בצורה כפייתית. זאת אומרת, כפייתית במילה, במובן שהמוח מכריח את הלב להתנהג לפי הרצון שלו. כך גם האדם. לאדם יש את התכונה הזאת. אפילו שאתה לא רוצה, אפילו שזה לא העניין שלך כרגע, וזה לא הטבע והתכונה שלך, אבל אתה עושה את זה כי כך צריך לעשות, כי זה האמת. כי כך הבנת שזה נכון לעשות. עכשיו, לפני שנמשיך לשלב השני, חשוב להדגיש פה עוד איזשהו נקודה. יש מושג שנקרא עבודת השם. עבודת השם, אדם שרוצה לעבוד את השם, רוצה להתחבר לאלוקים, רוצה לעשות מה שאלוקים רוצה. איך מגדירים מהי עבודת השם ומהי לא עבודת השם? זאת אומרת, אם כבר אני רוצה להזכיר פה, שדיברנו כמה פעמים, שספר התניא לא בא לדבר על הגדרות יבשות של כן לסמן וי, לא לסמן וי. בעל התניא בא לדבר איתי על המהות של הנפש, על הפנימיות שלי. מה אני עושה בפנים, איך אני נראה ומתנהג מבפנים. לא רק לפי מה שאנשים תופסים אותי, אלא מה אני באמת. לכן גם כשאנחנו באים וניגשים לדבר על מהי עבודה, עבודת השם, עבודת השם אמיתית זה כשאדם יוצא מאזור הנוחות שלו. כל עוד אני נמצא באזור הנוחות שלי, ואני, אפילו שאני עושה דברים טובים, אפילו שאני מושלם ב-100%, זה עדיין לא נקרא עבודה. בואו נפשט את זה קצת יותר, בואו נוריד את זה קצת יותר לעולם שלנו. אדם שעושה כל מה שצריך, הוא מתפלל בבוקר, והוא עושה, משתדל לעשות רק טוב עם אנשים, ואפילו נגיד, אפילו שומר שבת, והוא עושה, הכל, הכל, הכל הוא עושה ב-100%, לא 90%, לא 99%, ב-100% הוא מושלם. או אפילו ניקח את הבינוני של ספר התניא. מה זה בינוני? בינוני זה אחד כזה שהוא שולט ושומר כל הזמן על עצמו. אחד כזה, יכול להיות שהוא לא יקרא עובד השם. מה? איך יכול להיות? יכול להיות. כי אם הוא עושה את זה מצד הטבע שלו, מצד הרגילות שלו, מצד משהו שזה כבר זורם לו, אז אתה בבעיה, אתה לא עובד. עבודה היא, עבודה, אני מקבל עבודה פנימית, עבודה פנימית היא כשאדם יוצא מעצמו. כשאדם מוכן לוותר על משהו. הרבה פעמים אנחנו רואים אנשים שהם אנשי חסד מאוד מאוד גדולים. הוא נותן, והוא תורם, והוא עושה, והוא מתנדה, הכל הוא עושה. אבל מה? הכל הוא עושה כשנוח לו. אם לא נוח לו, הוא לא יעשה. כי מה מניע אותו? מניע אותו עולם הרגשות הפנימי שלו. מניע אותו הטבע והרגילות שלו. ולכן כשזה לא יסתדר לו עם הטבע והרגילות, שם יהיה הבחינה האמיתית. פתאום הוא יגיד, לא, אני עכשיו לא יכול, זה לא הזמן המתאים, אני במצב רוח כזה, מצב רוח אחר. זה מראה שמלכתחילה לא התחלת לעבוד את השם. את מי אתה עובד? אתה עובד את עצמך. עכשיו, נכון שהוא עושה את כל הדברים הטובים, ונכון שהוא מושלם, כבר אמרנו שהוא מושלם. אבל להיות מושלם מדי זה לא להיות עובד השם. להיות עובד השם זה לצאת מאזור הנוחות שלי, ולעשות מה שהוא רוצה, לא כי אני רוצה, אלא כי הוא רוצה. ולכן אדם שהוא חש את עצמו במצב כזה שהוא לא מתקדם קדימה, שהוא כאילו כל הזמן מסתובב סביב אותו מעגל של עצמו, של החיים של עצמו, צריך לשאול את עצמו, במה אני עובד? במה אני עובד את השם? איפה העבודה הפנימית שלי על עצמי? זה תקף לעבודת השם וזה תקף גם לכל החיים. כשבן אדם שרוצה לעבוד על זוגיות מסוימת, כשהזוגיות היא זורמת והכל סבבה, חסר משהו. חסר את ההתחדשות, חסר את ההתרעננות של חיי זוגיות, גם בחינוך. יש את השגרה, את החיים, הכל כזה זורם, גם כשהכל בסדר. אם הכל בסדר מדי, אדם צריך לשאול את עצמו מה לא בסדר כשהכל בסדר. כי אם הכל בסדר מדי, חסר פה את ההתאמצות, חסר פה את העבודה. אמר פעם האדמור החמישי של חב"ד, הכינוי שלו הרבי הרש"ב, הוא אמר, כשם שמצוות תפילין היא מצווה שצריך אדם לעשות כל יום, כך כל יום אדם צריך לחשוב חצי שעה על חינוך הילדים. מה זה לחשוב חצי שעה על חינוך הילדים? מה עשיתי היום שלא עשיתי אתמול? במה אני מתקדם היום שלא התקדמתי אתמול? האדם צריך לשאול את עצמו את השאלה הזאת תמיד. כי אם לא ויתרתי על משהו היום, אם לא שברתי איזושהי קליפה מסוימת בתוכי, אז חסר לי משהו מאוד מאוד עיקרי. וזה היסוד של עבודת השם. לכן יש פסוק שאומר, ושבתם וראיתם בין צדיק לבין רשע, בין עובד אלוקים לאשר לא עבדו. צדיק ורשע אנחנו כבר מכירים, צדיק זה הדרגה הגבוהה, הפכת הנפש הבעמית, הרשע זה הנמוך. עובד אלוקים ואשר לא עבדו, מי זה שני האנשים האלה? שניהם זה בינוני. אחד מוגדר כאשר לא עבדו, למה אשר לא עבדו? הוא לא עובד את השם, הוא עושה הכל כמו שצריך, אבל לא עובד את השם. קצת מבאס לשמוע את זה, כן? אבל בעל התניא לא עושה לנו הנחות. אם אתה לא, נמצא בתוך העניין. אם אתה לא מתחדש כל הזמן, אתה לא עובד, אדוני. אתה נמצא ב... אתה מובטל, מובטל רוחנית, מובטל, מובטל איש, מובטל נפשית. מה כן צריך להיות? עובד אלוקים. עובד אלוקים זה אחד שהוא מתחדש, אחד שהוא כל הזמן מתקדם, כל הזמן הוא מתגבר. ולכן יש לזה כמה משלים שיכולים לעזור לעניין הזה. משל, אדמור זה כן מביא משל ניקח את המשל בצורה מודרנית של היום. אדם שמזמין מונית בתוך העיר, יש לה מחיר, סוג של מחיר קבוע, זה יכול להיות 10 שקלים במקום מסוים, 20 שקל, אבל יש לזה מחיר קבוע שנשאר לפי אותה עיר. ברגע שאדם רוצה לצאת מהעיר, המחיר כבר מכפיל את עצמו, 40 שקל מחוץ לעיר. עכשיו, יכול להיות שמבחינת זמן נסיעה, נגיד אנחנו נמצאים בטבעון, אז מקצה אחד של טבעון לקצה השני, המרחק יכול להיות 20 דקות נסיעה, אבל זה נסיעה בתוך העיר. לעומת זאת, אם אתה יוצא לאלונים, שזה 5 דקות נסיעה, אז אפילו פחות נסיעה מצד השני, להגיע לצד השני של טבעון, זה כבר עולה לך כפול כסף, 40 שקל, 50 שקל. למה? כי כשהנהג מונית יוצא מהרגילות שלו, יוצא מהמסלול הקבוע, כשהוא בתוך העיר, הוא בתוך העיר, הוא במסלול. כשהוא יוצא מהמסלול הקבוע, הוא שינה את הרגילות, הוא כבר מעלה את המחיר. והעלת המחיר לא תלויה בזמן ובכמות, אלא באיכות שהנסיעה משנה את עצמה. זה נסיעה מחוץ לעיר, זה כבר הגדרה אחרת. הגדרה אחרת לגמרי. לכן, זה ההבדל בין עובד אלוקים לאשר לא עבודו. אשר לא עבודו זה אחד שעובד עם הרגילות, יש לו את השטנץ שלו, יש לו את הסטנדרט שלו, הוא זורם. אבל עבודת השם אמיתית היא לא להיות בזרם, אלא לשחות כנגד הזרם, לעשות את ה... להתייגע, להוציא את עצמי. יש סיפור, אני חושב שגם אותו סיפרתי, אבל זה סיפור ששווה לספר אותו שוב, על הרב משה פלר ופרופסור ולבל גרין. פרופסור ולבל גרין היה פרופסור לאפידמיולוגיה לפני 30-40 שנה. היה פרופסור מאוד, מאוד מפורסם, הוא היה חוקר בנאסה בתחום ההתפשטות של חיידקים, קצת מתאים לתקופה שלנו גם. והוא בהתחלה היה כמובן פרופסור רגיל, לא יהודי, לא היה מגדיר את עצמו כדתי או משהו כזה, אבל איך שהוא פגש את הרב פלר, שהיה שליח של חב"ד, שליח של הרבי מלובביץ', התחיל לעשות שינוי בחיים שלו. הוא ראה בן אדם שהוא ככה חזיק ממנו, זה פעל עליו, שינוי, הוא השתנה. לאט לאט הוא לקח על עצמו עוד דברים ועוד דברים, עד שפעם אחת, אפילו הוא יצר קשר עם, סיפור ארוך, הוא יצר קשר עם הרבי מלובביץ', הרבי התכתב איתו הרבה במכתבים, שאלות, תשובות, קשר מאוד מאוד אישי היה לו עם הרבי, והרבי כבר ביקש ממנו גם, חלק מהתהליך ההתקרבות שלו, הרבי ביקש ממנו גם לעשות מסע של הרצאות, לדבר בפני אנשים על רוחניות ויהדות וכו'. יום אחד היה לו טיסה לאיזה סבב הרצאות, והרב משה פלר שואל אותו, תגיד לי, תשמע, אתה עכשיו טס במטוס. אכפת לך להזמין אוכל כשר במטוס? אז אומר לו, הפרופסור אמר לו, תשמע, אני לא שומר כשרות כרגע, זה לא כל כך רלוונטי, אני גם ככה לא, אני גם לא אוכל כמעט האוכל של מטוס. מי? אומר לו, הרב משה אומר לו, תשמע, עצם זה שפרופסור כמוך מזמין אוכל כשר, זה כבר פועל על אנשים. אפילו אם אתה לא מתחבר, לא זה, מה אכפת לך? פשוט טיסה קצרה, תעשה את זה. קיצור, עלה לטיסה, הוא מגיע עד הילד, פרופסור גרין, מה בשבילך? אז אומר, אני הזמנתי את המנה הקשרה, כי היא באה להביא לו מנה רגילה. הוא אומר, לא, אני הזמנתי מנה קשרה. אנשים מסתכלים ככה, מרימים גבה, הפרופסור הזמין מנה קשרה, מה קורה פה? אז היא חזרה, חיפשה, ואז היא חוזרת ואומרת לו, תשמע, אדוני, היה פה איזה טעות, אני ממש מתנצלת, לא הביאו לך מנה קשרה. אין על המטוס מנה קשרה, אני לא יודעת מה לעשות, אולי בכל זאת תרצה משהו. אז הוא כבר ממש התבאס, אבל מצד שני הוא לא רוצה לקחת, אחרי שכבר אנשים שמעו שהוא הזמין קשר, עכשיו הוא ייקח לא קשר, זה פדיחות, מרדת מאזוי נוותר. אבל בפנים, בתוך תוכו, היה עצבני לגמרי. האדם רתח, מה, למה הקשבתי בכלל לרב פלר הזה? מה הייתי צריך את הסיפור הזה? מה זה עזר לי? עכשיו אני סתם רעב. קיצר, עברו איזה כמה שעות של טיסה, והוא נוחת כולו עצבני. היה ככה, כבר לא יכל לעשות את זה. איך שהוא נוחת ככה, הוא הולך לאחד מדוכני הנקניקיות שיש שם בשדה תעופה, מרים טלפון, עכשיו הנקניקיות כמובן זה לא קשר, מרים טלפון הרב משה פלר, באמצע הלילה זה, משה פלר כזה מתעורר, מה אתה רוצה? מה, תקשיב לי טוב, אתה וכל הכשרות שלך וכל הדברים שלך, עזוב אותך, אתה קיצור נתן לו על הראש, שבגללו הוא הפסיד כל הטיסה והוא הגיע עצבני, והוא אומר, עכשיו תדע לך, אני עומד פה מול דוכן של נקניקיות לא כשרות. והוא מספר לו, אני הולך לאכול מהם. ותדע לך שאני אוכל מהם בגללך, ואתה אשם בזה. אז הרב משה שומע את זה, והוא אומר לו, הוא כזה נושם נשימה עמוקה, אומר לו, תגיד, אתה זוכר ששאלת אותי פעם, מה זה היהדות? איך מגדירים את היהדות? אז הוא כזה התבלבל קצת לרגע, הפרופסור אמר לו, מה אתה רוצה ממני עכשיו? אני כולי עצבני ואתה מדבר איתי על שאלות פילוסופיות. מה זה היהדות עכשיו? אומר לו הרב משה, אני רוצה לגלות לך היום את הסוד, מה זה יהדות? בואו, תגלה, מה זה? אמר לו, יהדות זה אומר כשבא לך משהו מאוד מאוד חזק. אתה עכשיו בא לך את הנקניקייה הזאת, גם כי אתה רעב, וגם כי אתה רוצה לנקום בי, וכל הסיבות הטובות. אבל בכל זאת אתה אומר לעצמך, לא, אני לא עושה את זה. למה? כי זה לא נכון לעשות את זה. לא כי אני רוצה, כי זה לא נכון. זה יהדות. כך אמר לו הרב פלר, וניתק את הטלפון. הוא שמע את זה והתעצבן עוד יותר. והוא רץ ככה לחנות, לדוכן הקניקיות, הזמין, הגיע התור שלו, בשנייה האחרונה כזה הוא אמר, עכשיו קלטתי את העניין, ההתאמצות, ההתגברות הזאת, שאדם יוצא מעצמו, ועושה מה שקשה לו, לא מה שנוח לו, שם תמון הסוד של בעצם כל היהדות, וזה המושג של מוח שליט האלף, אתה רוצה משהו מסוים, אתה שואף למשהו מסוים, אבל אתה עושה בכל זאת אחרת, כי אלוקים ציווה, זה הרמה הכי אלוקית שאדם יכול להגיע אליו. אבל פה אני רוצה לשים נקודה של אבל. אבל קטן או אבל גדול. נתאר לעצמנו אדם שכל היום נמצא במלחמה כזאת ומשליט את המוח על הלב. כן, הוא שולט על עצמו, הוא שולט. היום בא לו את הנקניקיה, הוא לא אוכל. מחר בא לו סוכריה, הוא לא אוכל. מחרותיים בא לו לנסוע לים, הוא לא נוסע. אחר כך בא לו זה והוא לא עושה. בא לו, הלב כולו בוער, והמוח כל היום נותן לו זצים כאלה ומשתיק אותו. איך נראה בן אדם כזה? אדם כזה נראה אדם סובל, אדם כבוי, קשה לו בחיים. להיות יהודי זה, זה, זה עול, זה בלגן, זה, זה כל היום, כל היום המחשבות האלה. מה קורה כשמותחים חבל משני הכיוונים שלו, מותחים קפיץ, ועוד, 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 מותחים אותו, מותחים אותו. בסוף מה יקרה לקפיץ? הקפיץ יקרה. זאת אומרת, אדם כזה, מרוב שהוא שולט על עצמו, הוא יכול לקרוע את עצמו. ולכן חייבת להיות דרך איך שתהיה לאדם הכרה, הכרה עצמית, מודעות עצמית, הכרה מבלי להיקרה, שהוא לא ייקרה מבפנים. איך הוא עושה את זה? מה התשובה? התשובה היא הפירוש השני במוח שליט הלב. אמרנו פירוש הראשון, מוח שליט הלב, המוח שולט פיזית, כפייתית. הפירוש השני, מוח שליט הלב, זה לא שהוא שולט, אלא מוח משכנע את הלב. זאת אומרת, כשהמוח מצליח לרתום את הלב לשורותיו, להפוך את הלב לשותף בעשייה הנפשית שלו, בדרך הזאת הלב לא יתנגד כל הזמן. זאת אומרת, אדם צריך לא להרגיש שהוא מתנגד ונלחם בעצמו כל הזמן, אלא שהלב זורם איתו. זאת אומרת שכיף לו לא לאכול את הנקניקייה, ולא רק ברמה השלילית, כיף לו ללמוד, כיף לו להתפלל, כיף לו לעשות דברים רוחניים. ובשביל שיהיה לו כיף, הוא צריך שהלב יהיה שותף. ובשביל שהלב יהיה שותף, מה עושים? צריך להתבונן. הכל מתחיל הרי מהראש. כמו שהמוח שולט על הלב פיזית, כשהמוח יהיה מלא בתוכן רוחני, נפשי, הוא ישפיע על הלב להיות גם בתוכן הזה, ברמה גבוהה. ניקח לזה אולי דוגמה בין בני זוג. כשבני זוג מכירים ורוצים ליצור איזשהו מערכת יחסים שמתחילה מאפס, הם צריכים בעצם ליצור איזשהו עולם רגשות פנימי, אישי, חדש, שלהם. משהו שאין אותו לאנשים אחרים, משהו שלא היה להם אותו לפני כן, ובשביל זה הם צריכים להתייגע. זאת אומרת, ככל שאחד יחשוב על השני, על השנייה והאחת על השני, ככל שהם יחשבו אחד על השני והתבוננו במעלות שיש לשני, בדברים הטובים שיש לו, זה ייצור אצלם את אותה מערכת רגשות. אותו דבר כשאדם רוצה לפתח מערכת יחסים עם אלוקים, מערכת יחסים אמיתית ואינטימית של אדם עם אלוקים, לא מספיק שאדם יגיד, אוקיי, אלוקים, אני איתך, תגיד לי מה אתה רוצה לעשות, אני אעשה. מה אתה רוצה שאני אעשה? זה לא מספיק. אדם צריך לפתח איתו איזושהי מערכת רגשית, משהו שאני מצליח כן להתחבר אליו. עכשיו, ברור שזה לא דבר כזה קל. למה זה לא קל? כי לפתח משהו מאפס, משהו שאין לי אותו, ואני צריך ליצור אותו, אמרנו שהשכל יוצר רגשות. זה כבר אמרנו בהתחלה. אז נכון, לפתח משהו חדש מאפס, זה משהו שהוא הרבה הרבה יותר קשה מאשר, למשל, לאהוב מי שאני כבר אוהב, את ההורים שלי. אז כאן, אותו דבר, כשבן אדם רוצה להתחבר לאלוקים, הוא צריך לפתח איזשהו מערכת רגשית. והמערכת הזאת, זה לא רק, בצורה כזאת, הוא לא רק יעשה מה שאלוקים רוצה, אלא הוא יתרגש ממה שאלוקים רוצה. הוא יהיה שמח ממה שאלוקים שמח. הוא יאהב את מה שאלוקים אוהב. זה רמה אחרת לגמרי. אבל בשביל להגיע לרמה כזאת, אדם צריך להיות אדם מאוד מאוד שכלי, ואדם מתבונן, שהוא עסוק כל היום בלחשוב על מה להתבונן, לא חסר מה להתבונן. מה רבו מעשיך השם, מה גדלו מעשיך השם. אדם מתבונן ביופי הבריאה, בגדלות האל, כמה הוא אינסופי ובלתי מוגבל, איך כל יצירה בעולם היא מבטאת את השלמות של אלוקים שיצר אותה. זה התבוננות כזאת מולידה אצל האדם איזשהו רגש, וואו, זה עוצמתי, אני חייב להיות חלק מזה. כמו שאש רוצה, כמו שניצוץ רוצה להתחבר לאש. כך אדם רוצה כל הזמן להתחבר לדבר הזה, מרוב עוצמה. אבל חשוב לשים לב שהדבר הזה הוא לא כזה קל כמו שזה נשמע. בגלל שלא כל אחד מסוגל להפעיל את המוח בצורה כל כך מעמיקה עד שהוא מפתח רגשות בלב. לא מדובר על רגשות בכאילו. מדובר על זה שהלב בוער. איך נראית אהבה בין אנשים? כשזה בוער, זה פורץ את כל הגבולות שיש. אז איך נראה אדם שאוהב את אלוקים ברמה הכי גבוהה? זה אמור לפרוץ אצלו כמו באש. ולהגיע לזה זה לא כזה פשוט. לכן צריך התבוננות והעמקה ויגיעה. והתאמצות, ושינוי פנימי, ועבודה עצמית כל יום מחדש, כל הזמן, כל רגע. לא לוותר לעצמי אף פעם. וזה באמת לא פשוט. מה שבעיקר לא פשוט, זה לפתח רגשות בלב. בגלל שהלב מצד עצמו, הוא בעמי. הוא מחפש את העני האישי שלי כל הזמן. ופתאום פה אנחנו רוצים שהלב יואב לא את העני האישי, אלא משהו אלוקי. זה דבר שהוא מאוד מאוד גבוה בשביל הנפש. ולכן בעל התניא מחלק לנו פה את ההתבוננות הזאת, את העוצמה השכלית הזאת, הוא מחלק אותה לשני חלקים. החלק הראשון, זה בעצם, כמו שאמרנו קודם, זה אהבה בלב. זה יצירת רגשות אמיתיים לאלוקים באמצעות ההתבוננות. זאת אומרת שאדם מצליח לבאור בנפשו בעקבות התבוננות. זה עבודה קשה. אבל יש אחד כזה שהוא לא מצליח. הוא לא מצליח להגיע לרגש בלב. אמנם במוח הכל עובד, הוא מצליח להתבונן, והוא אפילו במוח מרגיש איזשהו משהו. אבל זה לא בוער אצלו בלב. הוא לא מרגיש שזה חלק אחד איתו. מה יעשה אדם כזה? אומר בעל התניא, יש מושג שנקרא אהבה במוח. מה זה אהבה במוח? זה אהבה שכלית כזאת, שאמנם היא לא ברגש הלב, היא לא בוערת, אבל מבחינת האדם לא שייך משהו אחר מרוב שהוא אוהב את הדבר הזה. למשל, כשאני מתבונן במשהו מסוים, אני אומר, הדבר הזה הוא טוב בשבילי. למשל, צריך לקחת ויטמינים. אני סתם זורק דוגמה עכשיו, יכול להיות שיפול לי עוד דוגמה אחרת בהמשך. אדם אומר, אני צריך לאכול ויטמינים כדי להיות בריא. עכשיו, זה לא טעים לו, זה לא כיף לו, זה לא... אבל הוא אומר, זה שווה לי כל כך, בגלל שהויטמינים האלה כל כך טובים, איך הם משפרים את איכות החיים, ואיך הם יעשו אותי יותר טוב, ויותר רגוע, והכל, והכל, והכל. אז שווה, זה דבר שווה. להגיע למסקנה שמשהו שווה, זה כשאני מכיר אותו. אם אתה מכיר כל ויטמין, ואתה יודע איך הוא עובד, ומה הפעולה שלו על הגוף ועל הנפש והכל, ככל שתתבונן בזה יותר, אז אתה אומר, וואו, זה שווה. אתה פוגש בן אדם, ואתה אומר, טוב, בסדר, בן אדם. אבל פתאום אתה אומר, שמע, בן אדם הזה הוא גאון, ואני יכול ללמוד ממנו בלי סוף, והוא מוזיקאי מוכשר, אני יכול ליהנות מהמוזיקה שלו, והוא, קיצר, בן אדם כישרוני בהמון המון תחומים, ככל שתתבונן יותר בכישרונות שלו, זה יגרום לך להגיד, וואו, אין סיכוי שאני לא שומר איתו על קשר. בן אדם הזה הוא, זה השיא, אני חייב להיות איתו, חייב להיות בקשר, אני לא יכול לוותר על הקשר הזה. עכשיו, אהבה בלב יש, לאו דווקא. לא, בטוח, אני לא אוהב אותו עכשיו. אבל אני שרוף עליו ברמה כזאת שאני רוצה להתחבר אליו. אני רוצה להיות קשור אליו. זה נקרא אהבה במוח. אדם שמתבונן, כלפי אלוקים כמובן, מתבונן בגדלות האל, שפלות האדם, מתבונן ביופי היצירה, במלכותו של אלוקים, שהיא ממלאת את כל העולמות, והיא סובבת אותם, והוא מתבונן בעניינים אלוקים, עניינים רוחניים, הוא אומר לעצמו, וואו, זה דבר כל כך עוצמתי, אני רוצה להיות חלק מזה. זה שווה. אומרים, אז בא יצר הרע, קטן, אז אומר, אבל אתה לא מרגיש, מה אתה צריך את הסיפור הזה? אתה לא מרגיש. מה זה אני לא מרגיש? זה כל כך שווה, אולי יום אחד אני ארגיש. אבל גם אם אני לא מרגיש, אני לא יכול לוותר על עוצמת החוויה הזאת. לא יכול לוותר על הקשר האינסופי הזה. במוח שלו, זה אהבה, לכן זה נקרא אהבה במוח. כי במוח מוחלט אצלו העניין הזה. העניין שאין דבר יותר טוב מזה. אין יותר. אתה בא לבן אדם, אתה אומר, אתה חייב לשמוע איזה שיר טוב. לא מתחבר לשירים, אני אוהב רק אוכל, לא מתחבר לשירים. אתה לא יודע מה זה מוזיקה. מוזיקה זה הדבר הכי מגניב שיש בעולם, זה משנה לך את הנפש, זה הופך אותך, אתה מתרומם. אדם לא מבין מה אתה רוצה ממנו, מה אתה מדבר. אבל פתאום כשאתה מתחיל לדבר, ללמוד על זה, אתה אומר, שמע, וואו, יש פה עולם, עולם שלם. סגנונות וזמרים ואנשים ואתה יכול לעוף על זה ככל שאתה לומד על זה יותר. זה בדיוק העניין של אהבה במוח. אהבה במוח אומרת, העניין מוחלט אצלי. ואדם שמצליח לעבוד בצורה כזאת, בצורה כזאת שהמוח לא רק שולט הלב בצורה כפייתית, אלא המוח משכנע את הלב, המוח הופך את הלב והופך אותו לשותף, אפילו שותף, רק שותף מוחי, שכלי, אבל הוא שותף, הוא סוג של שותף, כי הלב פחות מתנגד, ככל שהדבר הרבה יותר מועצם אצלי, הלב הרבה פחות מתנגד, סליחה. עכשיו, אדם כזה שמצליח להתבונן ולהפעיל רגשות, הרגשות האלה הם לא סתם רגשות. הם לא רגשות שעומדים בפני עצמם באוויר. מטרת הרגשות האלה היא שאדם יעשה מה שצריך. זאת אומרת, למה מי שאוהב את אלוקים, אז יכול להיות שהוא אוהב אותו בלי לעשות מה שהוא רוצה? הוא אומר, לא, אני אוהב אותו ככה מרחוק. אדם שאוהב מישהו מסוים, כבר דיברנו על זה בפרק השני, אני חושב, של הפודקאסט שלנו. אדם שאוהב את אלוקים, שאוהב מישהו מסוים, הוא יעשה מה שהוא מבקש ממנו. ואם הוא לא עושה, סימן שהוא לא אוהב אותו. זאת אומרת, העוצמה של האהבה מתבטאת בדברים הקטנים, במעשים הקטנים. ולכן גם אדם שאומר, אני אוהב את אלוקים, זה חייב להתבטא במה שאלוקים רוצה שתעשה. עכשיו, אותו אחד שמצליח לפתח אהבה רגשית, ממש, בלב, רגשות אמיתיים, אז הוא באמת, לא שאלה בכלל שהוא יעשה את כל מה שאלוקים מצפה ממנו, כן? זה אצלו בלדין, לגמרי. אבל אדם כזה שלא מצליח, שאצלו זה רק במוח, אבל בגלל שזה כל כך חזק, המוח כביכול לא שולט וקופה את הלב. המוח כאילו דילג על הלב. הלב לא מפריע למוח לבצע את מה שהאמת דורשת ממנו. ולכן הוא באמת יעשה ויתפלל וילמד, וכל מה שאלוקים מצפה ממנו הוא יעשה. אז השאלת השאלה, אבל איפה הרגש? איך יכול להיות שאדם מצליח להביא משהו מהמוח לעשייה גשמית, בלי שהרגש חלק מהעניין? מה התשובה? התשובה היא, יש פסוק שאומר, מחשבה טובה, הקדוש ברוך הוא מצרפה למעשה. כשיש מחשבה והתבוננות כמו שצריך, אז אפילו שהרגש לא בוער בלב ממש, אלוקים מצרף את המחשבה הזאת למעשה, לאותו מעשה שבא בעקבות המחשבה הזאת, וכביכול זה נעשה עם רגש ממש כמו רגש רגיל. אבל זה רק עונה לנו על השאלה הטכנית, איך אדם יכול להגיע למעשים בלי רגשות. אבל התשובה היא כמובן כמו שאמרנו, כי מהמוח זה מגיע בצורה מושלמת. אם נסכם רגע את מה שלמדנו עד עכשיו, יש לנו בעצם שני סוגי מוח שליט הלב. הסוג הראשון, המוח קופה את הלב לעשות מה שצריך. שתיים, המוח משכנע, המוח מתבונן, המוח שולט במובן של מולך על הלב ונותן לו לא רק פקודות, אלא נותן לו השראה ללב. כשהמוח נותן את ההשראה ללב, הלב יש שותף לעניין. בעצם אנחנו מתקרבים, בנקודה הזאת אנחנו מתקרבים לסיום החטיבה הראשונה בספר התניא, שהיא לא רק מדברת על הנפשות ודרכי הפעולות, כאן אדמור הזקן כבר נותן לנו כלי שהוא רב עוצמתי, הכלי הזה של מוח שליט על הלב, כי ככל שנצליח להתבונן בדבר הזה, זה דבר שבכל תחום בחיים יכול לעשות לנו שינוי מהפכני. אני לא הולך רק אחרי הלב שלי בכל מצב, בכל מקרה, אני נותן למוח לשלוט על הלב, אני נותן למוח לשכנע את הלב. אני חי חיי מודעות, אני לא חי רק על פי העולם הרגשות שלי. אני חי על פי העולם השכל שלי. כמובן, לא מצפים מאדם להיות אדם קר, מחושב רק, כמו אדם שכלי בלבד. אדם צריך להיות מלא רגשות, ולכן דווקא בגלל שהוא צריך להיות מלא רגשות, אומרים לו, תשכנע את הלב, תהפוך את הלב לשותף בעניין הזה, וככה יהיה לך כיף להיות יהודי, לא רק מוכרח וצריך וחשוב ודחוף, אלא זה כיף, זה תענוג אמיתי, תענוג גילאי. אז זה בעצם הנקודה שבה אנחנו אוחזים כרגע, ולכן עם הנקודה הזאת, אדמור הזקן מסיים את החטיבה ואומר כזה דבר. הפסוק שפתח את ספר התניא היה, כי קרוב אליך הדבר מאוד, בפיך ובלבבך לעשותו. לכל יהודי, אומר משה רבנו, לכל אחד קרוב מאוד לעשות את כל מה שאלוקים מצווה ממנו, בפה, בלב ובעשייה. איך יכול להיות שזה קרוב בלב? איך? מה, להפעיל רגש של הלב? זה רחוק, זה לא, אני ואלוקות זה שני דברים שונים. נכון, אבל אל תשכח, אומר בעל התניא, אל תשכח שמוח שליט על הלב. המוח יכול לשכנע את הלב ולהפוך אותו, והלב יהיה כן, ברגע שזה יהיה בפיך, זה גם יהיה אחר כך בלבבך לעשותו. זה יהיה לב שמשפיע על העשייה, שמשפיע על הרמה הביצועית שלי גם, בעקבות אותם התבוננויות שאני מפעיל לעצמי. בשלב הזה, מן הראוי שנעשה גם סיכום כללי על כל החטיבה, לא רק על הפרק האחרון, אלא גם על כל החטיבה שלמדנו, ממש בכמה מילים. הדבר ראשון, ההנחת יסוד הראשונה שאדמור הזקן לימד אותנו, זה שלכל יהודי יש שתי נפשות. נפש האלוקית, דיברנו בתחילת המפגש גם כן, שהנפש האלוקית היא חלק אלוקה ממעל ממש, היא אלוקות ממש, והיא מורכבת מ10 כוחות מלאים ו3 לבושים וכו' וכו'. כמו כן, גם יש נפש בעמית, שגם היא מורכבת מכוחות, מלבושים, מפנימיות, מחיצוניות. לכל אדם יש אפשרות להיות בינוני בכל רגע ורגע, על ידי שהוא מגביר את המוח על הלב. וכמובן, לא נשכח גם בשלב הזה שההתגברות של מוח על הלב היא לא רק מצד האדם עצמו, מצד זה שהוא כישרוני, אלא מצד שאלוקים עוזר לו. אבל האדם לא צריך להסתפק בזה, הוא צריך להפעיל את רגשותיו על ידי התבוננות מתאימה, כל אחד לפי מדרגתו. עכשיו, כדי להצליח להגיע למצב כזה, אדם לא יכול להישאר אדיש. אדם לא יכול להישאר במקום ולהגיד, אוקיי, בוא, כשיהיה לי הזדמנות, אני אשליט את המוח על הלב. לא, מוח שליט על הלב זה עבודה אקטיבית. זה עבודה כזאת שאדם צריך לשים לעצמו זמנים ביום, מתי אני מתבונן, לעורר בתוכי את אותה אהבה, את אותם רגשות כלפי אלוקים. וכשאדם מצליח להפעיל את המוח בכל רגע ורגע על הלב, אז אכן באמת יתקיים בפסוק, כי קרוב אליך הדבר מאוד, בפיך ובלבבך לעשותו. אבל כן, זה חלק מאותה יכולת בסיסית, מאותה הבנה בסיסית שיש בנפש האדם, כשמבינים שזה חלק בילדין בתוכנו, זה לא משהו שהוא חיצוני. התבוננות זה לא אומר שאני עכשיו ממציא את עצמי ומשהו אחר. לא, זה חלק טבוע בתוך האדם, רק זה יכולת שאנחנו לא משתמשים בה. צריך ללמוד להפעיל אותה. ככל שנפעיל אותה יותר, נדע באמת להשתמש בה ולנצל אותה באמת לדברים חיוביים. הנקודה הזאת יכולה להסביר לנו כמה דברים שלמדנו גם בתחילת בפרק הראשון ממש, שאלנו כל מיני שאלות. איך אדם יכול להפעיל רגשות? איך אדם יכול להיות צדיק? מה זה ביניך כרשע? אז בגדול, כמו שהסברנו, אדמור זקן מדבר על עבודה מהותית של האדם. אדמור זקן מדבר על הפנימיות, שאדם מבין את היכולות שלו, את הכלים שניתנו לו, הוא מבין את, את העוצמות שיש בידיים שלו, אז הוא יכול להתחיל להתרומם ולעשות עם זה משהו. טוב, אני רואה שיצא קצת קצר הפודקאסט היום, אז אני רוצה לסיים כאן ולאחל לכולנו שנצליח להשתמש בכלי הזה מוח שליט הלב בכל רגע ורגע, וגם נזכור שזה כלי ראשון מתוך מערכת כלים שאדמור זקן שבא לתאים לך עכשיו לפרט לנו בפרקים הבאים. עזרת השם נלמד על עוד כלים, כלים לא פחות עוצמתיים. זה בגדול הכלי הכי עוצמתי שאדמור זקן משתמש בו, ולכן הוא גם מזכיר אותו אחר כך בהמשך עוד. אבל מבחינת הספר התניא, הגענו לאיזושהי נקודה שבה אנחנו בעצם סיימנו את החטיבה הזאת, סיימנו איזשהו נושא שלם. בעזרת השם, בפרק הבא אנחנו נפתח נושא חדש שהוא נושא עוצמתי בפני עצמו, אבל הוא יותר תתי נושאים, כי הוא כבר מתחיל לדבר על עוד שיטות פעולה בנוסף לשיטה המרכזית של מוח שליט הלב. אדם שרוצה לפתח רגשות לא יכול לדלג על השלב הזה של מוח שליט הלב, הוא תמיד צריך להפעיל את המוח. בלי התבוננות, בלי מאמץ, בלי הגיעה, לא יעזור שום דבר ונשאר תמיד במקום. אז אני רוצה לאחל לכולנו שאף פעם לא נשאר במקום, שתמיד נתקדם קדימה, ותמיד נהיה עם ראש מעל המים ונשחה נגד הזרם. שמיתם בשורות טובות לכולם, סוף שבוע מוצלח, הצלחה רבה ומופלגה.